אם יש לכם עוד שאלות, לפני שאנחנו עוברים לעולם אחר לחלוטין, אז זה הזמן. משהו? עין. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה. לאן נעלם יותם? שני הסברים אני רואה כאפשריים. ההסבר שמבוסס על הבלעת מלכות יותם בתוך מלכות עוזיהו משעה שנצטרע, שזה הסבר של חוקרים מודרניים אחדים, ש הכרונולוגיה של שבספר מלכים נראית להם בעייתית, והם נוטים להכניס את כל ימי יותם או כמעט כל ימי יותם בתוך ימי עוזיהו, ולהניח ששלב אחד הוא רק היה שופט ואחר כך הוא התחיל למלוך והתחילו לספור לו מלוכה. אז מה עושים עם המספרים המקבילים? התשובה היא שהם חושבים שהייתה חפיפה גם בצפון, וממילא שתי הכרונולוגיות יש בהם חפיפה מקבילה פחות או יותר, ואני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים של העניין הזה, זה מורכב. זאת אפשרות, זאת אומרת, באמת ישעיהו עובר משנת מות המלך עוזיהו ישר לאחז. אפשרות השנייה שתואמת יותר את המסורת, את הכרונולוגיה של מלכים כמות שהיא, ואת ההבנה הפשוטה של מסורת חז"ל ופרשננו, אומרת שימי יותם הם מעין ימי שקט שלפני הסערה. יותם הוא מלך תם, כשמו כן הוא, לא נזכר לו שום דבר חטא ועוון, שום פגם לא היה בו, לא נזכר. הוא המלך היחיד למי לא נזכרו בעיות, כולל דוד ושלמה. זה לכל אחד יש בעיות, רק אצל יותם הכל נקי, אין שום דבר. והמדרשים סופרים את שושלת בית דוד ומוצאים שיותם הוא בדיוק האמצע, ויש משהו מיוחד ביותם, נכון? הוא האמצע, הוא הטעם שלא נזכר לו שום אבון. ולפי התפיסה הזאת אפשר לומר שעם כל נבואות, עם כל הרעש הגדול ועם כל הנבואות ועם כל האותות המזעזעים, הצרת עוזיהו והרעש וכל הדברים האלה והנבואות הקשות שראה ישעיהו ושאמר, עדיין ימי אותם הם ימי שקט. כאילו הקדוש ברוך הוא נותן ארכה לעוזיהו יותם למצות את מה שיש להם, והמפולת תתחיל בימי אחז. ההבדל בין שתי התפיסות הוא הבדל, בעיקרו הבדל של כרונולוגיה, שזה עניין מקצועי שאני לא אכנס אליו יותר מדי, אבל בין כך ובין כך ישעיהו עובר משנת מות המלך עוזיהו הישר אל אחז. באופן מוזר עד מאוד, אפילו קוראים את זה פעם בהפטרה, נכון? את המעבר הזה שאני רק יכול להשתגע ממנו. יש הפטרות קצרות, מה יש, למה לא לגמור בזה רק קודש מצוותה? מה יש לנו מבן תבל? אנחנו צריכים להגיע לבן תבל, ואם כבר קוראים את בן תבל, אז לפחות לקרוא את כה אמר השם לא תקום ולא תהיה. לגמור בבן תבל, ללכת לילד יולד לנו, אין לזה הבנה, אני לא מצליח לקלוט את זה, ואני עדין, תשאלו את הרב יעקב מה הוא חושב על הפטרות בכלל ועל ההפטרה הזאת בפרט, והוא יגיד לכם את זה בשפה הבוטה שלו, שהיא יותר, הרבה יותר חריפה משלי. כן. אבל טוב, זה רק בהקשר ההפטרה. אין אי אפשר לעבור מפרק ו' לפרק ז', בין פרק ו' לפרק ז' יש משהו. אז ניקח את ההסבר שהולך בפשטות עם הכרונולוגיה הכתובה בספר מלכים, ונאמר שימי עוזיהו הם מין שקט שאחרי הסערה הנבואית ולפני המשבר הפוליטי-היסטורי הופעת האשורים. כן? בסדר? זה מובן? כל עוד לא מתעסקים עם כרונולוגיה אשורית, אז אין בעיות עם ההסבר הזה. אם מתחילים לקחת בחשבון את הכרונולוגיה האשורית, וצריך לומר שהמנובלים האלה האשורים, לא, אין אצלם שנה לא מתועדת, הכל מתועד. עד הופעת אשור אנחנו באפלה מוחלטת, אבל מרגע שהאשורים על הבמה, לכל שנה יש שם, כל שנה יש אירוע, אז הם סופרים כל דבר, הם מתעדים כל דבר. זה לא פשוט יחד עם זה הכרונולוגיה האשורית בסך הכל מאשרת את התמונה, מתאימה לתמונה המקראית, אבל יש כמה בעיות כרונולוגיות. לדעתי הן ניתנות לפתרון, אבל זה לא, לזה לא ניכנס. רק שתדעו שיש דברים כאלה. שמעתם פעם. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה על ארץ צין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. כלומר, לא הצליח לכבוש אותה. כפי שנראה עוד מעט, מי שעלה על ירושלים זה פקח. רצין עשה משהו אחר. מי זה רצין? אולי קודם רק נגיד שהפסוק הזה כמעט באותה צורה מופיע במלכים. מלכים ב' את זין. אז יעלה רצין מלך הרם. פסוק ה'. בתוך הקטע של אחז. כן? במקום ויהי בימי, פה יש אז, אנחנו כבר בימי, אז יעלה רצין מלך הרם, ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה, ויצורו על אחז, ולא יכלו להילחם. מה עשה רצין? בעת ההיא ישיב רצין מלך הרם את אילת לארם. איך האיש הזה הגיע לאילת? וינשל את היהודים מאילות. כתיב וערומים, קרי ואדומים, באו אילת וישבו שם עד היום הזה. מה שאחז באמת עשה זה מסע מלחמה גדול אחרי שהוא השתלט על דמשק, על הרם דמשק, מרד באשור, והוליך את צבאו דרומה דרך עבר הירדן. רצין, סליחה, רצין, אחרי שרצין השתלט על דמשק, מרד באשורים והוליך את צבאו דרומה, השתלט על עבר הירדן והגיע עם צבאו עד אילת, שמן הסתם הוא מנסה ליצור את ארם הגדולה שתצליח להדוף את המתקפות האשוריות, וחשוב לו המוצא הדרומי הזה לים עם הפוטנציאל המסחרי כלכלי מדיני שלו, כי כל ההפלגות למזרח אפריקה, לקוש, שזה סודן אתיופיה, כן, קוש, לאופיר שזה אתיופיה, שווה, כל ההפלגות האלה הלכו מציון גבר. הנמל הקדום ששלמה הקים, שעוזיהו חידש, לא היה באילת. באילת עצמה, באילת היבשתית, והם שם, הם לא הקימו נמלים כאלה, אי אפשר היה להקים נמלים כאלה באמצעים של אז. הנמל היה באי האלמוגים, מי שמכיר את זה, מול טאבה. באי יש מפרץ טבעי, נמל קדום קלאסי, ויש שם שרידים, בהחלט יש שם שרידים מתקופת ברזל 2, מה שנקרא, כלומר תקופת המלוכה. נקודה מאוד מאוד חשובה בשליטה במרחב, רצין הולך ליצור את ארם הגדולה, ופקח בן רמליהו הוא שותף שלו, ופקח הוא גלעדי, כי הוא תפס את, הוא חיסל את פקחיה יחד עם 50 איש מבני גלעדים, ופקח הגלעדי אפשר לרצין מלך ארם לעבור בגלעד הישראלי, ובתמורה הוא קיבל את הגיבוי של רצין להתקפה נגד ירושלים. לתמונה הזאת צריך להוסיף בדברי הימים, דברי הימים ב פרק כ"ח, פסוק קודם יש תיאור בפסוק וו על פקח בן רמליהו שהרג 120 אלף ביום אחד, הכל בני חיל, ואת זכרי גיבור אפרים שהרג את מעשיהו בן המלך, ואת הזריקם נגיד הבית, ואת אלקנה משני המלך. היו פה דברים מזעזעים בהיקף שלהם, ואחר כך מתואר בהרחבה הסיפור על החזרת השבויים על ידי עודד הנביא. זאת אומרת, חלק מאנשי אפרים לא הסכימו לדבר הזה, לסוג המלחמה הזה, ולא להמונים שהגיעו כשלל. באופן כללי, המספרים המופלגים שמופיעים במקרא, לפי דעתי, הם לא פירוט של מספרי ההרוגים, אלא פירוט של הצבא שנלחם. כלומר, כשכתוב ויהרוג פקח בן רמליהו ביהודה, שהצבא שלה, כן, מקרא קצר, שהצבא שלה, זה מתאר את יהודה, את צבא יהודה, 120 אלף ביום אחד. זה אומר שהוא יקה המונים, אבל זה לא 120 אלף, זה הצבא שעמד מולו היה 120 אלף. זה אני חושב בהרבה מקומות, אני חושב שזה הסבר נכון לכתוב, בלי זה הכתוב הוא בלתי סביר לחלוטין. 800 אלף, 500 אלף, מספרים כאלה בדברי הימים, זה לא מספרי הרוגים. אני מדבר עכשיו על מלחמת ארץ מריים וכל זה, מי שמכיר, לא חשוב. ואז כתוב כאן בפסוק ט"ז, בעת ההיא שלח המלך אחז אל מלכי אשור לעזור לו, ועוד אדומים באו ויכו ביהודה וישבו שבי. זאת אומרת, אחרי שרצין השתלט על אדום, אדום עלתה על יהודה מדרום, ופלישתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה, והלכדו את בית שמש ואת הילון ואת הגדרות ואת סוחו ובנותיה ואת תמנה ובנותיה ואת גמזו ובנותיה ואת בנותיה וישבו שם. אז אם אנחנו מתארים לעצמנו עכשיו את מצבו של חז, ארץ בנימין ברובה בידי פקח, רצין הוציא את אדום מתחת יד מלכות יהודה שבימי עוזיהו יותם שלטה באדום והגיע עד אילת. רצין קיצץ את אדום מיהודה, העביר אותה לשלטונו. האדומים פשטו ביהודה מדרום באזור המצודה בערד, נמצאו במכתבים של מסוף בית ראשון של מאבקים נגד אדום. אז באזור ההוא האדומים פשטו על יהודה מדרום, ובמערב הפלישתים ניצלו את המצב ותקפו את אזור בית שמש עד עמק האלה ועד עמק הילון, כך שיהודה אחז בירושלים הוא העודה שן כרגע, הוא המותקף בצורה מזעזעת, אין לו לאן לשאת את עיניו, אין לו, הוא מוכה מכל עבר, הוא במצב חמור, הוא פשוט במצב חמור, מפני שכולם רצין, פקח, בעיקר רצין, הוא המנהיג של כל הקואליציה הזאת, מנסה ליצור קואליציה ענקית רצינית נגד אשור. ואחז לא שותף לקואליציה הזאת, ולכן מנסים לחסל אותו. במצב הקשה הזה, ישעיהו יוצא לקראת אחז בשליחות מפורשת להגיד לו שיהיה חזק. אחרי שאני מראה את כל התמונה הזאת, אז יותר קשה להסביר את הנביא מאשר להסביר את המלך. אחז בצר לו, בלי שראה תקווה מאיזשהו כיוון, שלח שוחד גדול לתהילת פילסר מלך אשור, ונכנע לו כבסל. אתם יודעים מה זה בסל? מלך שנתון תחת חסות של מלך אחר. זו דרך ההצלה היחידה שאחז ראה. לזה היו תוצאות מרחיקות לכת שעוד מעט נראה אותם. ישעיהו ניסה למנוע את המהלך הזה ולא הצליח. וזה מה שיתואר לפנינו בפרק ז'. עכשיו, כל התמונה הזאת היא תמונה חלקית. תמונה בהחלט חלקית. מפני שכדי לצייר תמונה יותר מלאה, אנחנו צריכים לחזור שלב אחד לאחור. אל אותה תקופה שקראנו לה תקופת הדממה של יותם, שלפחות בחלקה האחרון כבר הייתה תקופת קריסה. ופה אנחנו צריכים לנסות לבנות לנו תמונה ממש בפיסות קטנות של פאזל מורכב. במלכים ב' פרק ט"ו, אמרתי את זה בקיצור, אני חוזר על זה עכשיו. מפסוק ח' בשנת 38 שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריהו בן ירובעם על ישראל בשומרון שישה חודשים. פסוק י' ויקשור עליו שלום בן יבש והכהו קובל עם וימיתהו. יבש זו יבש גלעד. שלום בן יבש, פסוק י' ג', מלך בשנת 39 שנה לעוזיהו מלך יהודה, חודש ימים שלו עבר את התאריך הקובע ביהודה. לפי שיטת הבבלי בראש השנה היה צריך למנות לאדון שלום שנתיים, נכון? יום אחד בשנה ועוד יום אחד בשנה. הירושלמי בראש השנה מסכים למנות כשנה רק 30 יום. אני משוכנע שבבלי ראש השנה למדתם אי פעם, נכון? ואתם יודעים שיום אחד בשנה נחשב שנה, אבל לא עלה על קצה דעתו של מישהו להסביר לכם שהירושלמי חושב אחרת, ושרק 30 יום בשנה נחשבים שנה, שאין דבר כזה, לא סופרים שנה לפי ימים, רק לפי מינימום חודש. חודש נחשב, פחות לא נחשב.
זה מופיע גם לגבי קורבנות, ש-30 יום, המעבר בין שנה לשנה זה צריך שנה וחודש.
כן, עכשיו, בסדר, אתה ידעת את זה בראש השנה שיש ירושלמי?
ירושלמי לא.
לא. זה רק דוגמה, אתם מבינים, זה דוגמה ל... עולם הישיבות הוא כבר דורות רבים מאוד חי על בבלי. עכשיו, זה היה מוצדק בדורות קודמים. זה היה מוצדק. בימינו זה כבר לא מוצדק. כבר יש ירושלמי נגיש. כבר אפשר לבדוק ולהשוות. זה שהאקדמיה עושה, התלמודית עושה את זה, ועולם הישיבות מתרחק מזה, זה מצב חולני, זה לא נורמלי. הרב קוק רצה שכל זה יעשו בתוך הישיבות, בתוך הישיבה המרכזית. זה פשוט לא סביר, זה פשוט הדגמה, כן? צריך לעיין בירושלמי, זה לא כל כך מסובך. נכון שזה קצת יותר קשה. אבל לראות את ההקבלות ולראות קצת הבדלים ולנסות לראות איך מפרשים אותם או איך פרשו אותם, לא פחות חשוב מאשר מיצוי שיטות הראשונים בעיניי. על כל פנים, לפי הירושלמים באמת ייתכן ש-30 יום של שלום עבר התאריך הקובע, לעוזיהו זה כבר 39, אבל לשלום לא ימנה זמן, כי חודש הימים שלו לא מספיק כדי שימנו לו שנה או משהו. שלום בן יבש מלך בשנת 39 שנה לעוזיהו מלך יהודה, אם לא חייר החימים בשומרון. היה על מנחם בן גדי מי תרצה, ויבוא שומרון ויחד שלום בן יבש בשומרון וימיתהו וימלוך תחתה. זה חודש, זה חודש, זאת אומרת זה ביחד. בתוך חודש ימים היו שתי הפיכות פוליטיות עם רציחות של מלך. שלום בן יבש מגלעד רצח את זכריהו בן ירובעם, ומנחם בן גדי מתרצה רצח את שלום בן יבש. זה גלעדי וזה מתרצה. עכשיו אני מדלג רגע. לפסוק כף ג', משנת 50 שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקחיה בן מנחם על ישראל בשומרון שנתיים. שנתיים זה כמה חודשים בשתי שנות לוח בדרך כלל. 10 שנים של מנחם, 11, כן? בוא נגיד, זה יכול להיות 11. פסוק כ"ה, ויקשור עליו פקח בן רמליהו שלישו, ויקהו בשומרון בארמון בית המלך את הארגוב ואת האריה, את ארגוב ואת האריה, לא ברור מה זה, איזה שהם יחידות, איזה שהם מוסדות, משהו, ואימו 50 איש מבני גלעדים. זאת אומרת, עוד פעם אנשי הגלעד חוללו הפיכה עם רצח פוליטי. כל זה בטווח של שנים מעטות. אם אני לוקח את כל זה בחשבון, המסקנה שלי צריכה להיות שבין הגלעד לבין שומרון הייתה מלחמת אזרחים. פעם אחת שלום בן יבש, פעם שנייה מנחם בן גדי, פעם שלישית פקח בן רמליהו עם 50 איש מבני גלעדים. האם זה רעיון מופרך? מלחמת אחים בין הגלעד לבין השומרון כבר הייתה בימי יפתח הגלעדי. בימי גדעון כמעט הייתה. מתח עצום כבר היה בסוף ימי יהושע, כאשר יהושע פרק כ"ב, כאשר פנחס רצה לעלות להם לצבא בגלל המזבח הגדול למראה שהם עשו. יש מתח עצום ברקע בין הגלעד הישראלי לבין מה שאנחנו קוראים השומרון. את הסכנה כבר ביטאו אנשי גד וראובן בפרק כ"ב ביהושע, כשהם מסבירים את המזבח שהם הקימו. תציצו ביהושע פרק כ"ב. יהושע פרק כ"ב, פסוק כ"ד, ואם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת, לאמור מחר יאמרו בניכם לבנינו, לאמור מה לכם ולהשם אלוהי ישראל, וגבול נתן השם בינינו וביניכם בני ראובן ובני גד את הירדן, אין לכם חלק בהשם, והשביתו בניכם את בנינו לבלתי ירו את השם. אתם מבינים שזה משליך אור על כל פרשת בני גד ובני ראובן ועל כל החששות של משה, כן, פתרון החלוצים, והנה החלוצים עצמם אומרים, עכשיו הם דואגים, כשהם חוזרים הביתה הם דואגים. עכשיו כולם זוכרים את תרומת החלוצים, מה יהיה מחר? יבוא דור שיגידו הירדן הוא גבול, ואלה הם לא חלק מעם ישראל, השבטים האלה. הם כמו מדיין, כמו בני כתורה, כמו בני לוט, הם שבטים של עבר הירדן. החוצה. יש חשש כזה, יש חרדה כזאת. ואז אצל גדעון, למה לא קראת לנו להילחם במדיינים? וגדעון מדבר אליהם יפה. מה שאתם עשיתם יותר חשוב ממה שאני עשיתי. אז רפתה רוחם מדברו אליהם את הדבר הזה. יפתח הוא לא גדעון, יפתח נכנס בהם חזיתית, שיבולת, סיבולת, שחיטה מדהימה, מזעזעת על מעברות הירדן. כן, כדי להראות שזה היה כבר. זה לא איזו המצאה חדשה. ועכשיו זה כנראה פרץ, ביתר שאת. למה עכשיו? קשה מאוד לדעת. סוף ימי בית יהוא, משהו קורס. והתפרצה מלחמת אחים בין אנשי מדע המדינה, אומרים מלחמת אזרחים, כי הם אומרים שכשיש מלחמה אין אחים, יש אזרחים שנלחמים. מלחמה כזאת פרצה בין גלעד לבין שומרון. עכשיו אני פותח את הושע ותראו שזאת התמונה שהוא מתאר. הושע פרק ה' ו', שזה בעצם פרק אחד, זה סתם שטויות של מחלקי הפרקים. הושע פרק ה' ו', פרק פחות ידוע, פחות עוסקים בו, בהפטרות הוא לא נמצא. בתחילת ה', שימו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו, כי לכם המשפט, כי פח הייתם למצפה ורשת פרוסה על תבור. פח ורשת, מלכודות. האם זאת מצפה של בנימין ואלון תבור של המלכת שאול, או שזה הר תבור ומצפה גלעד? ושחטה סייטים העמיקו. יותר טוב לא להבין את המילים האלה, נכון? ושחטה זה שחיטה, סייטים אלה בורות עמוקים שבהם השליחו חללים שחוטים. יותר טוב לא להבין את זה. ואני מוסר לכולם מיוסר. אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני, כי אתה הזנית אפרים, נטמע ישראל. לא יתנו מעל אליהם לשוב אל השם, כי רוח זנונים בקרבם ואת השם לא ידעו. וענה גאון ישראל בפניו, וישראל ואפרים יקשלו באבונם. קשל גם יהודה עמם, קשל גם יהודה עמם. בצונם ובבקרם ילכו לבקש את השם ולא ימצאו, חלץ מהם. בהשם בגדו, כיוונים זרים ילדו, אתה יוכלם חודש את חלקיהם. הלשון של הושע היא לא קלה, אין ספק. אני עובר לרגע לסוף הפרק, סוף פרק ו', כן? פסוק שחזל מצטטים אותו הרבה. פסוק ח', גלעד קריית פועלי אב ונקובה מדם. זה כבר לא לשון סתרים כמו שחטה סיתים העמיקו, אלא זה מפורש. גלעד קריית פועלי אב ונקובה מדם. וכחכי איש גדודים, גדודים של אנשים מחכים במערבים, חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זימה עשו. הזימה שלו פה זה גם רציחות, או בעיקר בין גלעד לבין שכם אנשים מחכים במערב כדי לרצוח. בבית ישראל ראיתי שערוריה שם זנות לאפרים נטמע לישראל, גם יהודה שאת קציר לך משובי שבות עמי. יש לו איזה סיום מנחם, אבל הפרק כולו מזעזע עד מאוד, ויהודה משתתף במאומה הזאת. רוצה לומר, בתקופה הזאת התנהלה מלחמה בין גלעד לבין שכם, ואולי גם הר תבור שותף בסיפור, על כל המעברים האלה בין גלעד הישראלי לבין שבטי מערב הירדן, מתנהלת מלחמה מטורפת.
ישראל
לאפרים
זה גלעד
ושכם? יכול להיות, יכול להיות. זה לא ב-100% בטוח. ברור דבר אחד, שגלעד ושכם זה מערכה עקובה מדם. עכשיו, זה כל זה מתחבר למה? לגלעדי אחד שרצח את זכריה בן ירובעם, גלעדי אחר עם 50 איש שרצח את פקחיה בן מנחם, נכון? ומנגד מנחם בן גדים היא תרצה, שעושה כנראה דברים מרחיקי לכת. יש שם מלחמת אחים מזעזעת. נלך עוד פסוק אחד לפני גלעד, קריאת פועלי אבן, והמה כאדם עברו ברית, שם בגדובי. בצדק שיער מזר שהכוונה לאדם העיר, שזה מקום, שזה חלק מהמערכה הזאת, כי אדם העיר זה מעבר הירדן במוצא יבוק, המעבר הראשי, כן, מעבר הירדן אל אזור שכם, זה אדם, כן? איפה עמדו המים בקריטת הירדן? הרחק מאוד מאדם העיר אשר מצד צרתם. אדם העיר, הערבים קוראים לו גשר דמיה. דמיה היא אדם העיר, תל אדם העיר נמצא ממש במעבר על שפת הירדן. והם כאדם עברו ברית שם בגדובי, גלעד קריית פועלי אבן עקובה מדם, וכחכה איש גדודים דרך ירצחו שכמה. זה, כאן מתנהלת מלחמה בין אלה לבין אלה, שם באדם, כן? מזר רוצה לגרוס והם באדם עברו ברית, אבל אין שום צורך לשנות את הקף ולא את המקרא בכלל. כף, כמו שלמדתי אצל אבי מוריזה, זה הרבה פעמים כף כן ולא כף כמו. כן, אדם עברו ברית, אכן שם בגדובי, במקום שנקרא אדם, בדרך בין גלעד לשכם. ולתוך המאומה הזאת נכנס באמצע הסיפור בהושע, אני קורא עכשיו הושע ה' פסוק ח', תקעו שופר בגבעה, חצוצרה ברמה, הריעו בית אבן, אחריך בנימין, אפרים לשמעתי יהיה, ביום תוכחה, בשבטי ישראל הודעתי נאמנה, היו שרי יהודה כמשיגי גבול, כן אכן משיגי גבול, עליהם אשפוך כמיים עברתי, השוק אפרים רצוץ משפט. יש התקפה יהודאית על אפרים. לא כתוב כלום בספר מלכים, אנחנו לא יודעים את זה ממקום אחר. ניצול הקריסה והמלחמת האזרחים הפנימית בתוך ממלכת ישראל, על ידי שרי יהודה שהובילו מתקפה צפונה נגד אפרים. פתאום מתבהרת תמונה אחת, כשבקח עושה את מסעו נגד ירושלים, זה מהלך של נקמה, בין היתר זה גם מהלך של נקמה מול התקפה יהודאית שקדמה. אני זוכר שלמדתי את זה פעם, אמרתי את זה פעם במכללה לבנות בירושלים. אמר לי שם איש מקרא שמרן שהכוונה של הושע היא למלחמת פילגש בגבעה שנזכרה בשופטים, והוא משתמש בתיאורים של מלחמת הגבעה כמטאפורות למצב היום ונורא בדורו. אבל אמרתי לו שבימי פילגש בגבעה לא הייתה התקפה של הגבעה והרמה אל בית אבן עם שופרות אל אפרים ושרי יהודה כמשיגי גבול. זה לא מלחמת פילגש בגבעה, נכון שזה הביטויים מזכירים, יש משהו דומה, אבל זה לא מלחמת הפילגש בגבעה. שם יש מלחמה נגד הגבעה, פה יש מלחמה נגד אפרים. מה שהוא לא רצה לקבל זה שיכול להיות שהושע מתאר משהו שבספר מלכים לא כתוב. מה אפשר לעשות? יש כל כך הרבה דברים שלא כתובים בספר מלכים. מה שכתוב בספר מלכים זה נעת מלך. אפשר למלא ספרים רבים במה שלא נכתב בספר מלכים, וטיעון הזה אין לו שום יסוד. על כל פנים, ברור לי שהושע מתאר קריסה מטורפת של מלחמת הכל בכל. ברגע שתמו ימי ירובעם בן יואש וזכריה בן ירובעם נרצח על ידי שלום בן יבש, יד איש ברעהו. מה שאני רוצה להדגיש פה זה את הרעיון הבא, שנכון היה גם ביהודה אחר כך והיה נכון גם בבית שני: הקריסה הפנימית קדמה לקריסה החיצונית. תגלת פילסר ומלכי אשור כבר באו ואספו כאסוף ביצים עזובות, כמו שישעיהו יאמר, יצטט את מלך אשור. הם באים לתוך מבולקה כללית. זה כבר לא משהו שיכול להחזיק. מנחם עוד ניסה זמן מסוים, עוד יש לו 10 שנים של איזשהו שלטון בשומרון, אבל לא באמת, מפני שיד איש באחיו, מפני שזה לא ש10 שנים היה שקט. הגלעדים נלחמים נגד השומרונים, אם נקרא להם ככה, וביהודה יש פעם אחת מלחמה נגד אפרים, ובשלב הבא פקח יעלה על ירושלים, כן? זאת תמונת המצב. זאת תמונת מצב שאני יודע מה, מוכרת לנו מהתקופה של המלחמה בתוך לבנון. מדינה שחדלה מלהיות מדינה, שהיום נשלטת על ידי חיזבאללה, היא עדיין פורמלית, יש שם נשיא ויש שם מוסדות, הכל משחק כאילו יש צבא וזה וזה, אבל הם לא מדינה, הם לא מדינה מתפקד. אז זה מין מצב כזה, וכשאנחנו מקבלים את התמונה הזאת, אז הרבה יותר מובן הקפיצה הזאת משנת מות המלך עוזיהו והרעש הגדול שישעיהו מתאר, הרעש שהוא מתאר במראה הנבואה, לבין השבר עצמו, המפולת עצמה. ונכון שהוא עובר ישר לאחז, והוא מדלג על משהו. המשהו שהוא מדלג עליו מופיע בהושע, וכאמור שרי יהודה לא נקיים מאשמה שהם ניצלו את המצב למלחמת אחים מצידם. יש רק אור אחד בתוך כל הדבר הזה, וזה עודד הנביא, דווקא אנשי אפרים, שאמרו לא רוצים, לא רוצים להיות חלק בדבר הזה, למרות כל מה שהיה, לא רוצים להיות חלק מזה. אלה אחים שלנו ולא מחזירים אותם חזרה.
למה הוא מדלג על זה?
מה?
למה מדלג?
למה ישעיהו מדלג? ישעיהו יאמר משהו על מלחמת האחים בפרק ט', אני קורא בפרק ט' מפסוק י"ג: ויחרט השם מישראל ראש וזנב, כיפה ואגמון, יום אחד זקן ונסופנים הוא הראש, ונביא מורה השקר הוא הזנב. והיו מאשרי העם הזה מתאים ומאושריו מבולעים, על כן על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרח וכל פה דובר נבלה. בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה, כי וערך האש רשעה, שמיר ושי תאכל, ותצט בסבכי היער ויתבחו גאות השן. כן, שריפת כרמל, בעברת השם צבאות, נאטם ארץ, נחשכה, ויהיה עם כמאכולת אש, איש אל אחיו לא יחמולו, ויגזור על ימין, ימין זה דרום, ורעב, ויוכל על שמאל ולא סבאו, שמאל זה צפון, כי קדם קדימה זה מזרח, איש בשר זרוע יאכלו, מנשה את אפרים, ואפרים את מנשה, יחדיו המה על יהודה. אם אנחנו לוקחים את כל המרכיבים של הפאזל הזה, אנחנו אכן מקבלים קריסה גדולה, מבולקה עצומה, יד איש באחיו, ומין סיכום מאוד מעניין. יש בירושלמי, עוד קטע בירושלמי במסכת אוריות, שאומר על מלכי ישראל, שכל מלכי ישראל שקיבלו את הלגיטימיות שלהם מנבואת אחיה של עני, מהקראים שניתנו לי, עשרת הקראים שניתנו לי ירובעם, והמלך האחרון שקיבל לגיטימציה נבואית זה יהוא, נכון? הוא נמשך על ידי הנער הנביא תלמיד אלישע. אומר הירושלמי, עד הכל זה, זה עד יהוא. עד יהוא הכוונה בית יהוא. מכאן ואילך בליסטיה היו נוטלין אותה. מלכי ישראל שאחרי יהוא, אחרי בית יהוא, אינם מלכים באמת, אינם מלכים באמת, אין להם תוקף אמיתי, הם כנופיות של ליסטים מזוינים, הם תפסו שתופסים שתופסי שלטון בכוח. פורמלית יש שם שלום בן יבש, פורמלית יש שם מנחם ופקחיה ופקח והושע בן אלה. איפה אפשר לראות את זה עוד? או הירושלמי הזה בעצם בא לפרש את הפתיח של ספר הושע. בספר הושע יש פתיחה מעניינת. דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי, בימי עוזיה, יותם, אחז, חזקיה, מלכי יהודה, ובימי ירובעם בן יואש, מלך ישראל. לא היה צריך להיות כאן בימי ירובעם. נעזוב את כל הקטנים, נגיד שניקח רק את הבולטים. בימי ירובעם, מנחם, פקח והושע, מלכי ישראל. אומר לנו הירושלמי באוריות, אלה מלכים רק לפי איזה פורמולה. פורמלית הם 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 הומלכו בשומרון, כן, פורמלית זה עדיין קיים, אבל זה לא כלום. זה אמרתי לכם קודם, יש נשיא בלבנון, אבל זה, אבל אין לבנון באמת, זה לא, זה לא קיים. ועוד יש בהושע עוד רמז אחד לזה, בהושע פרק ח', שהוא אומר את הפסוק הזה, ידעתי לפני שידעתי פסוק אחד בהושע, זה הפסוק הראשון שידעתי בהושע, פרק ח' פסוק ד', הם המליכו ולא ממני, הסירו ולא ידעתי. המלכים האלה והשרים האלה הם לא ממני, אין להם שום בסיס. אוקיי, אני מסכם. יש לנו תמונת מצב עצובה מאוד, קשה מאוד. כל המתח ההיסטורי העצוב שהיה בין הגלעד לבין השומרון התפרץ בבת אחת. שלום בן יבש רצח את זכריה בן ירובעם וחיסל את בית יהוא. מנחם בן גדי מיד עלה, תוך חודש ימים חיסל את שלום בן יבש, וזה רק ביטוי למלחמה גדולה בין הגלעד לבין השומרון, מלחמת אחים גדולה עצומה שעליה אמר הושע, אמא כאדם עברו ברית שם בגדוי, גלעד קריית פועלי אב ואין עקובה מדם, הושע סוף פרק ו', וכחכה איש גדודים דרך ירצחו שכמה. בין הגלעד דרך מעבר אדם אל שכם מתנהלת מלחמה, ושחטה סייטים העמיקו, המוני שחוטים מוטלים לבורות עמוקים בין מצפה לבין תבור. זה הושע. ובמקביל, במקביל, ואמרנו שהירושלמי לא מחשיב את המלכים האלה שאחרי בית יהוא כמלכים לגיטימיים, הם המליכו ולא ממני, אומר הושע. הם לא מופיעים בכותרת של ספר הושע, והירושלמי קורא להם ליסטים. במקביל, בבנימין, שרי יהודה מנצלים את החולשה הזאת ופלשו לאפרים, תיקו שופר בגבעה, חצוצרה ברמה, הריו בית אבן אחריך בנימין, אפרים לשמתי יהיה. היו שרי יהודה כמשיגי גבול, עליהם שפוך כמיים עברתי, גם יהודה משתתפת בחגיגה. בשלב הבא הפקח יצא למסע יחד עם רצין באיזושהי בניית קואליציה, אבל גם עם חשבון מאוד נוקב נגד שרי יהודה, וגם פה הם אחד על השני. וישעיהו אומר, איש בשר זרוע יאכלו, ויגזור על ימין ורעב, ועל שמאל ולא שבעו, מנשה את אפרים, אפרים את מנשה, יחדיו הם על יהודה. הכל זה בוקה ומבולקה. וכשבא תגלת פילסר ואחריו מלכי אשור, הם אוספים ביתים עזובות, ובאמת אין להם שום בעיה. הם לא צריכים להתאמץ בשביל להגלות גלות עצומה מהגלעד ומהגליל, כי העסק מרוסק. התמונה היא מוכרת לנו, תמונת מלחמת האחים של סוף בית שני, נכון? שיהודה מתאבדת אל מול הרומאים. אז נכון שהרומאים מנהלים מלחמה לא פשוטה בכלל, אבל יהודה ממש מתאבדת. אנחנו לא יודעים יותר מדי על האירועים האלה, כי התמונה שתיארתי לכם היא, אספתי אותה כמו פאזל, מרמז פה ועוד רמז פה ועוד רמז פה ועוד רמז פה. מה בדיוק הביא לקריסה הזאת, ולמה השנאה והמתח לא יודע, שנאה רבת דורות בין הגלעד לבין שבטי יוסף ממערב לירדן, למה זה התפוצץ בדיוק כשעלה זכריה בן ירובעם? מה היה לירובעם בן יואש שיכול היה להחזיק את כל זה, ומה בדיוק קרס שם, ולמה שלום בן יבש הוא הראשון שקופץ על, על, על הערס הזה. חסר לנו מידע, חסר לנו מידע. זאת אומרת, קשה להמשיך הלאה, להעמיק את תמונת המצב, אבל הקווים הכלליים הם די ברורים. וכשאחז יוצא לראות את המצור עליו, והוא במצב נוראי, כשרצין מוריד ממנו את אדום, את אדום, והפלישתים פושטים על בית שמש ממערב, על כל אזור בית שמש דרומה וצפונה, וארץ בנימין נכבשה על ידי פקח בן רמליהו, מה אחז אמור לעשות? אחז חושב, בניגוד לרצין פקח, שהכוח היחיד שהוא רציני באמת בנראה לעין זה אשור, ומוטב להיות וסלים של אשור ולשרוד. זה מה שחושב אחז. די ברור, ישעיהו לא חלוק עליו, ישעיהו הנביא, שהמרד של רצין פקח הוא ראש בקיר, הוא טירוף גמור, הוא טמטום של קנאים. אין לו מילים, שום מילה טובה על רצין ופקח. מה שישעיהו יאמר הוא שהם שני זנבות עודים השנים. אחז צודק בדבר אחד, אין טעם להצטרף לקואליציה שרצין בונה נגד אשור. זה שטויות, זה לא יחזיק מעמד, כלום לא יישאר מזה, זה רק התאבדות. בתוך שנתיים שלוש יעלה תגלת פילסר, יחסל את רצין, יחסל את, יסלק את פקח בן רמליהו, כל העסק הזה ייעלם. אבל על דבר אחד ישעיהו נשלח אל אחז. אתה לא צריך לשלוח לתגלת פילסר שום משלחת, שום כסף, שום קניעה. מיותר. תגלת פילסר יחסל את רצין עם אחז או בלי אחז. המרד הזה יחוסל די מהר, האשורים הם חזקים, הם יעשו את זה. מספיק ליהודה שהיא לא הצטרפה לקואליציה, רק טוב לה. האשורים היו מסתפקים במינימום, כאשר מי שקיבל את, מי שלא יצא נגדם, הם בדרך כלל הסתפקו במשהו מינימלי. הם פעלו חמורות נגד אלה שערערו על שלטונם. אז מה באמת תגלת פילסר בא לחסל את רצין בגלל הכסף שהוא קיבל מאחז? בראייה נבואית זאת קניעה מיותרת. מיותרת. אין לה שום טעם. הוא לא צריך אותך, הוא יעשה את כל המלאכה בילדיך. בתוך שנתיים שלוש לא יישאר כלום מהקואליציה הזאת, ויהודה תשרוד יפה. למה לכרוע על הברכיים סתם? התשובה של אחז: אני מותקף מכל עבר, אין לי אפשרות לזוז, אין לי אפשרות לעשות כלום. והנביא אומר לי: תהיה חזק, תמשוך את השפתיים ותמתין. למה להמתין? שאנחנו נשבר? זאת אומרת, יש פה מאבק על זה. היוגד לבית דוד לאמור: נחל הרמה לפריים וינה לבבו ולבב עמו כנוע הצייר מפני רוח. זה מצבו של אחז. יאמר השם אל ישעיהו: צאנה לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה חובס. צריך להסביר פעם איפה זה. אמרת אליו: ישמר והשקט אל תירא ולבבך אל ירח משני זנבות האודים השנים האלה. תראו, מי שקורא רק את ישעיהו, הכל פשוט אצלו. מי שקורא את מלכים ודברי הימים ומצייר את התמונה, מבין שברגע הזה הוא דשן זה אחז. ככה המצב בשטח וככה הוא מרגיש. כל מה שישעיהו אומר לו זה תחזיק מעמד עכשיו שנתיים. תו לא. ולהלן הוא ייתן לו את האות עם הילדים, שילד אחד לא יספיק להגיע לגיל של מאוס ברא ובחור בטוב, והילד האחר לא ידע עדיין לקרוא אבי ואמי. מה זה מאוס ברא ובחור בטוב? אני מוצא שיש מחלוקת בין הגמרא לבין ישעיהו. הגמרא אומרת שצרור וזרוקו, אגוז ונוטלו, שילד יודע להבחין בין אבן לבין אגוז, זה עונת הפעוטות, כבין ארבע כבין חמש. ישעיהו אומר שזה פחות משנתיים. אני רואה את התינוקות האלה, ביניהם את הנכדים שלי, ובגיל שנתיים הם יודעים להבדיל 1000%, לא רק בין אבן לסוכריה, אלא גם בין אבן לאגוז. חד משמעית הם יודעים. מה?
וגם בין סוכריה לאגוז.
הם יודעים, הם יודעים. ישעיהו אומר מה? לא יעברו שנתיים. שני ילדים יוולדו לי, הם לא ידעו לדבר. אחד לא ידע לדבר, אחד לא ידע להבדיל בין... בין חמה ודבש לבין אבן, ולא יהיו רצין ופקח. אני באמת חושב שהגיל שההגדרה של ישעיהו מדויקת לפי מה שאני רואה. יש לי קושיה על עונת הפעוטות של הגמרא, אז יש לי קושיה מה אפשר לעשות. כן, לא ראיתי שמישהו יקשה את ישעיהו על הגמרא. כן, לא רגילים לעשות את זה. אפילו בבלי ירושלמי לא כל כך רגילים. בין כך ובין כך, יש לנו קושי עצום עם הפסוק, בעוד 65 שנה יחת אפרים מהעם. מה? לא תקום ולא תהיה ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין, ובעוד 65 שנה יחת אפרים מהעם? וראש אפרים שומרון וראש שומרון בן רמליה, אם לא תאמינו כי לא תאמנו. אתם חושבים שישעיהו אומר ש65 שנה ייקח עד שהילד שלו ידע לקרוא אבא ואמא? או ש65 שנה אמור אחז להמתין עד שהבעיה תיפטר? יש קושי עצום עם הפסוק הזה, הוא בעייתי. נשים אותו כרגע בסימן שאלה, כמו ששמתי את עונת הפעוטות בגמרא. לפעמים יותר טוב קושיה טובה מתירוץ חורק. על כל פנים, יש קושי. ישעיהו לא מדבר על 65 שנה, הוא גם לא מדבר על 5 ו-6 שנים, הוא מדבר על טווח של שנתיים. וכך באמת זה לפי המסמכים האשוריים, לפי המסמכים התעודות האשוריות. בשנה שאני זוכר אותה לפי המספור בתיארוך הכללי, שזה 734 לפני הספירה המקובלת, מרד רצין, וב-732 לפני הספירה המקובלת תגלת פילסר עלה, כבש את דמשק וחיסל את רצין. זה כולה שנתיים וחצי הסיפור של רצין, שנתיים שלוש לא יותר. זה מתאים לילדים של ישעיהו, זה מתאים לכל התיאור כאן. אחז אין לו כוח לחכות, אין לו יכולת נפשית או אחרת להמתין, הוא לא בנוי לזה, ועל זה ההתנגשות בינו לבין הנביא. כן.
יכול להיות שמה שישעיהו אומר זה רק אם אחז לא יפנה לשור, יכול להיות שאחז יראה את זה לשור. באמת, בגלל שהוא פנה אליהם, אז זה בעוד תוך שנתיים, אבל אם לא, זה הרבה בתוך
חמש. רצין, או היה איום על האשורים. האשורים ממש לא זקוקים לשוחד מירושלים. זה נחמד לקבל כסף, כן, תמיד.
אבל זה סבת, זה...
רצין היה איום רציני, תגעת פילסר כבר היה בשטח קודם. הם ברור לגמרי שתגעת פילסר עומד מול איום רציני בדרום. הוא איש שלא משתהה הרבה. בדרך כלל הוא יוצא למסע מלחמה כל שנה באביב. הוא פשוט שנה אחרי שנה, אבל כאן עברו איזה שנתיים, כי רצין באמת יצר לזמן קצר איום משהו, כן? כמו, אני יודע מה, מרד בר כוכבא מול הרומאים, משהו כזה, משהו סדר גודל כזה, אבל זה נעלם בפחות משלוש שנים, וזה היה קורה, לא, אחז לא זרז כאן כלום, אחז רק עשה משהו אחד, הוא הפך את יהודה לבסלית של אשור בחינם. בחינם. בראייה הנבואית זה בחינם. מראייה של אחז זה הישרדות והצלה. ובאמת כל השאלה זה אם מצליחים לנשוך שפתיים ולהמתין שנתיים. לאחז אין יכולת כזאת. ועל זה ההתנגשות הגדולה כאן ביניהם. ועוד צריך הרבה פרטים לפרש פה את השם אחז בכלל, שהוא שם מוזר, ואת 65 שנה, את כל הרעיון של האותות האלה. אבל דבר אחד צריך שיהיה ברור, ישעיהו מתווכח בו זמנית גם עם החבר'ה האחרים. לא תקום ולא תהיה בן תבל. מי שזה לא יהיה, כן, בן תבל גם כן צריך הסבר. לא יקום ולא יהיה. כי השם יביא עליך את מלך אשור, פסוק י"ד. כי הנה השם מעלה עליהם, פרק ח' פסוק ז', את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור, את כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו, והלך על כל גדותיו, וחלף ביהודה שטף ועבר הצוואר יגיע, היה מוטות כנפיו כמלוא רוחב ארצך עמנואל. מוטות כנפיים, זה בא מפה, זה המרחק בין קצה הכנפיים לקצה הכנפיים של עוף דורס. אשור יבוא בין כך, רק בזכות אחז הם גם יעלו ביהודה, שהוא נותן להם את זה במתנת חינם. חזקיהו אחר כך ינסה להפוך את הקערה הזאת, לשנות כיוון, וגם שם תהיה בעיה קשה. בין כך ובין כך, ישעיהו מתווכח בו זמנית עם שתי קבוצות. עם קבוצה אחת הוא אומר, לקבוצה אחת הוא אומר, בואו תראו את זה למשל בפרק ט' פסוק ז', דבר שלח השם ביעקב נפל בישראל, וידוע העם כולו אפרים ויושב שומרון בגאווה ובגודל לבב לאמור, לבנים נפלו וגזית נבנה, שקמים גודה ובארזים נחליף. ויסגב השם את שרי רצין עליו, את אויביו יסכסך, הרם מקדם ופלשתים מאחור, ויוכלו את ישראל בכל פה. ישעיהו מתנגד, תכלית ההתנגדות לקואליציה של רצין פקח ושל כל תומכי המלחמה. אם נשווה את זה לקנאים בסוף בית שני, ישעיהו נוקט עמדה חד משמעית נגד המלחמה במעצמה השלטת. מצד שני, הוא מתייצב נגד אחז, נגד כניעה למעצמה השלטת. ופה חייב לשאול כל נער ישראלי, האומנם יש דרך שלישית בין בין מלחמת חורמה של מצדה או מוות לבין כניעה מוחלטת. אלה שתי האידיאולוגיות הפוליטיות, שתי האסטרטגיות, או שתי המפלגות, איך שתרצו תקראו לזה. וישעיהו נמצא לא פה ולא פה. וישעיהו אומר לא למרוד, אבל גם לא להיכנע, לא לרדת לברכיים ולא להצטרף לקואליציה, להחזיק מעמד ולשרוד. וזאת דרך אחרת, היא אלטרנטיבה. אז זאת בעצם הפעם הראשונה שאנחנו נשמע מנביא עמדה פוליטית אסטרטגית בשאלות ביטחון ומדיניות. אנחנו אפשר לעקוב אחרי העמדה הזאת, היא עמדה עקבית ועקרונית עד ירמיהו. אחרי שמלך בבל כבר משתלט, ירמיהו מתקבע על ההתנגדות למרידה נגדו. אבל לפני זה הוא ינקוט באותה עמדה של לא למרוד וגם לא להיכנע. אפשר לראות את הקו הזה, הוא כאילו קו מאוד מאוד עקרוני. אני מסכים שצריך לנהל על זה דיון רציני. זה נושא לדיון מאוד רציני, ובמדינת ישראל זה אולי הנושא הקשה ביותר. כן? האם יש דרך שלישית בין שני הקצוות? בין קוטב המרד לקוטב הכניעה. ישעיהו הוא זה שמציב את הדרך השלישית, דרך האמצע הזאת. לא רוצה להשלות אף אחד שזה קל. ברור שלאחז אין כוח אפילו לשמוע את זה. אבל ברור מצד שני שבין הנביא לבין המלך אין ויכוח על ההתנגדות למרד. שהכניעה של אחז היא לא רק כניעה פוליטית, אלא גם תרבותית וגם דתית, זה אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא. זה יתקשר לשם אחז, ואז נצטרך לפרש את בן תבל, ומשם נעבור לשמות שאר ישוב, עמנואל, שמות בני הנביא, כי זה הכל פה שזור אחד בשני. אם אתם רוצים לקרוא הכנה כלשהי, חוץ ממה שכבר דיברנו, זה לקרוא מפרק זין, מתחילת פרק זין עד פרק ת' פסוק ו', זאת יחידה אחת. זה פרק אחד, זאת יחידה אחת. כל חלוקת הפרקים פה היא חלוקה נוצרית, מסיבות נוצריות, סתם. אין לזה שום טעם. זאת יחידה אחת מתחילת פרק זין עד ילד יולד לנו, עד קינת השם צבאות תעשה זאת. וזו ההפטרה שמדלגת לשם, היא בכל זאת עושה משהו נכון, משהו אחד נכון, שזה הסיום של היחידה. אבל היחידה היא מתחילה ב-ויהי בימי. סיפור חמוד אחד לסיום. דוד בן גוריון היה לא רק אוהב תנ"ך ולא רק יודע תנ"ך, אלא חי את התנ"ך. ומה שאמרתי עכשיו, נגיד עמדה כזאת של ישעיהו, זה הוא הבין את הדברים האלה. הבין את זה יותר מכל העולם הרבני שתמיד הלך להיכנע לכל פריץ, ולבד שיתנו לנו את איכשהו לשרוד. הוא הבין את זה יותר טוב מקנאים יהודיים שבזמננו. הוא הבין את הדברים האלה, הוא הבין היטב. היה לו קשה מאוד עם פסוק שקראנו, והאדומים באו אילת וישבו שם עד היום הזה. הפסוק הזה אחרי מבצע עובדה, אחרי כיבוש אילת בסוף מלחמת העצמאות, דוד בן גוריון אמר צריך לעשות משהו עם הפסוק הזה. הוא כתב משהו על הנגב, על החשיבות של הנגב, הנגב. והוא כתב שם את המשפט הבא בין היתר, וזה בשנות ה-50. צבא ההגנה לישראל מחק את המילים עד היום הזה מעל דפי ההיסטוריה היהודית. אם תמצאו לי מישהו שידבר ככה, לא תמצאו לא דתי, לא חילוני, לא שיבה, לא גושמוני, אף אחד, לא ימין, לא שמאל, אין לך. צבא ההגנה לישראל מחק את המילים עד היום הזה מעל דפי ההיסטוריה היהודית. היינו, לצערי, אני לא יכול להתערב בתוך התנך ולא יכול להעיר שם הערה ולא יכול להוסיף שם איזה פסוק. אבל ההיסטוריה היהודית ממשיכה את התנך. היסטוריה היהודית, מעל דפי ההיסטוריה היהודית, צהל מחק את המילים עד היום הזה. אילת חזרה לעם ישראל, אתם מבינים? אילת חזרה לעם ישראל, תשמעו כותבי ספר מלכים, תבינו. אילת חזרה לעם ישראל, המילים עד היום הזה נמחקו מעל דפי ההיסטוריה היהודית על ידי צהל בסוף מלחמת העצמאות. פשוט אי אפשר להאמין שדבר כזה, שזה מעל ומעבר לדמיון של כל הדור הזה כולו. כן, כי מי מדבר בצורה כזאת? לחיות את התנך לא במובן של לזהות מקומות ולפרש פסוקים, אלא הוא פשוט רוצה להמשיך, הוא רוצה לכתוב את הפרק הבא.
כבר ירמיהו עשה את זה כשהוא קונח שדה מ...
כן, בסדר. אבל איש בן ימינו שיבוא ויגיד, אנחנו עכשיו מוסיפים את הפרק שלנו, ולצערנו המקרא חתום, אבל ההיסטוריה היהודית נמשכת, ואנחנו שמים את הפרק שלנו, כן, מהתנך אל הפלמ"ח. צבא ההגנה לישראל מחק את המילים עד היום הזה מדפי ההיסטוריה היהודית, חזרנו לאילת. זה דוד בן גוריון.